בוא נקרא שוב פסקה נונדית. אנחנו למדנו את החלק הראשון שלה, את רובה, ונשאר לנו להשלים דברים שהרב כותב לקראת סוף הפסקה. ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כעורות, כמו רגע, זה מפריע לכם המזגן? אתם רוצים לחבות?
כן, זה
ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כעורות, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכי יוצא בהם. אמנם כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, ככה היא התורה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמם, מחוללת יראות רבות, ואין אור גאולה יוצא אלא פועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שהם מחזיקים את הטוב והקודש. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים. דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הן באמת, שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו יחל מיד. ככה יראו לי שהרב בועז כהנה לימד שזה מיד לצרוח אור הזוהר והקודש על יסודות בריאים. מה הם היסודות הבריאים? דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד. וכשאלו היסודות הבריאים שדרכם אור הזוהר הקודש מופיע, בזה תיווסד מלכות עולמים לאור השם וטובו באחרית הימים בחסדי דוד הנאמנים, שהם ברית עולם אשר לא יחזבו עדי עד. אז מה אנחנו לומדים פה? לומדים פה שיש פה הנהגה אלוקית מיוחדת שמאפשרת להופעות של קודש ושל אמונה לצמוח גם בשעה שאין בכוח היסודות הטובים לחולל אותם, ועדיין המציאות היא מייסדת את הנהגתה על יסודות שפלים, ולא רק שפלים אלא אפילו כאורים. אמנם הכיעור הזה הוא חיצוני, כמו שלמדנו שבוע שעבר, באמת יסוד רע בישראל שהוא תומך מהלך חיובי מגלה שגם היסוד הזה ביסודו הוא איזושהי דרך לאור הנשמה להופיע, אבל סוף סוף כיוון שהיסוד שעליו עומד הבניין הוא יסוד כאור ויש בו רע, רוע חיצוני, אז צריך לזקק ולברר גם את ההופעה הטובה שמופיעה בעולם, שתופיע לא רק לתכלית טובה אלא גם באמצעי טוב. כל זה מה שלמדנו שבוע שעבר. אז הרב אומר שמהם הדרכים הראויים שאור הזוהר והקודש יופיע בעולם? זה דרכי הגילוי של הבורא הקדוש ברוך הוא. יש דרכים איך אור הזוהר והקודש מופיע בעולם. זה אלו הם ההערות האלוקיות, או קוראים לזה ספירות, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה, אבל יש כאלה שאומרים שספירות זה לשון ספור, כלומר בעל מידה, דרכי גילוי הבורא, מה שניתן לנו להתבונן איך אור אינסוף הולך ומופיע אלינו במידה. יש כאלה שאומרים שספירות זה לשון ספיר גזרתם, אבן ספיר זה מציאות שהיא, אבן ספיר זה אבן שקופה, okay? זה מידות כאלה שאין בהם אלא התוכן העליון של הבורא שמופיע דרכם. טוב, אני לא יודע מה זה הספירות, אבל זה דרכי הגילוי של הבורא.
אינו,
אם עשר, האמונה אין... מופיעה, מה?
לא אמרו לו טוב על עשר?
אני לא יודע. אם האמונה מופיעה בעולם דרך בושה, דרך רשעות, דרך כיעור, עם הדרך, עם המידה שדרכה תוכן חיובי מופיע בעולם, זו מידה כאורה, אז אומנם זה חסד הבורא, זה חסד שאור הקודש יכול להופיע בעולם, שדברים מוסריים יכולים להופיע בעולם גם על יסודות שהם יסודות שפלים, אבל החסד הזה הוא לא חסד נאמן, הוא לא חסד שהוא מתאים למגמה שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן החסד הזה לא יחזיק מעמד. לכן אור הגאולה שהולך ויוצא אל הפועל הוא דרך שלבי הופעתו מחולל גם ריקבון של היסודות הללו, הכל כדי לגלות מה הכוח שמונח ביסודם, כמו שלמדנו בעריכות שבוע שעבר, כדי לגלות שביסוד היסודות הראויים הללו עומד איזה אור כוח מצמיח חיובי, לאט לאט הולכת ומתייסדת מלכות עולמים על היסודות החיוביים. ככה זה פחות או יותר לכאן הגענו. נפלא. רב אומר שמלכות עולמים זאת, זוהי מלכות דוד. זה נקרא מלכות בית דוד. מלכות בית דוד זו מלכות שמכוננת את דרכי שלטונה והנהגתה על יסודות אמיתיים וחיוביים. לכן דרכי החסד, כלומר דרכי ההופעה של התכנים הללו, הם נקראים חסדי דוד הנאמנים. כל כך הרב מסביר. הרב מסביר שכשתוכן של קודש מופיע בעולם דרך יסודות בריאים, אז נוסדת מלכות עולמים, שהיא בעצם מלכות בית דוד. כי חז"ל אומרים על מלכות בית דוד, עליה נאמר ונהרו אל השם ואל טובו באחרית הימים. וכל זה בגלל, למה המלכות הזו חיה וקיימת לאט? כי היא מייסדת את הופעתה על חסדי דוד הנאמנים. כך הרב אומר, חסדי דוד הנאמנים הם ברית עולם שלא יחסבו עדי עד. אז אנחנו רוצים ללמוד מה הם חסדי דוד הנאמנים. יש חסד ויש חסד. צריך לקחת בחשבון שכל תחילת הפסקה גם היא חסד. זה דרכו של הקדוש ברוך הוא להופיע בעולם את אור התוכן והטוב והקודש, דרכי השכלול של העולם, גם דרך דרכים הכלכלות וגם דרך יסודות, חלקם חילונים, חלקם כאורים, חלקם עדיין לא מספיק מבטאים את המגמה. כן, תדע. כלומר, זה חסד של הבורא שדברים טובים וקדושים מופיעים בעולם גם כשהעולם לא מסוגל להצמיח אותם ממקומות חיוביים. זה גם חסד של הבורא. אבל פי כן, החסד הזה הוא לא חסד נאמן. הוא לא חסד שהוא מספיק מבטא את המגמה. ולכן גם החסד הזה לא יחזיק מעמד. איזה חסד כן מחזיק מעמד? חסד הכוונה דרך ההשפעה, דרך ההופעה. רק חסד כזה שהוא מופיע את התוכן שלו על היסודות הבריאים הללו, דעה, חוכמה, גבורה. זה אולי דברים שאנחנו קצת אולי יכולים יותר להבין מה הכוונה. לא שאנחנו באמת מבינים מה הכוונה, אבל לפחות זה מילים שיש להם איזה שייכות בעברית, כן? תפארת, נצח, חוד. אני לא יודע מה זה הספירות האלה, אני רק יודע שזה הדרכים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, איך אור אינסוף, איך תוכן אלוקי נצחי יכול להופיע בעולם ולבנות חיים. אנחנו לומדים תורה, כשאנחנו לומדים תורה ולומדים אמונה, אנחנו הולכים ונהיים קשורים לאור אינסוף. אבל איך האור אינסוף הזה הולך ובונה חיים? שזה צריך את דרכי יגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. איך אור אינסוף הולך ומופיע דרך מידות, דרך דברים סופיים, כדי לבנות חיים. זה המלכות. המלכות זה איך כל התוכן הגדול הזה שאנחנו לומדים פה בישיבה ולומדים באמונה, איך הוא בונה חיים. זה נקרא מלכות בית דוד. מלכות בית דוד, מלכות בית דוד זו המלכות, כלומר ההנהגה, שאוספת את כל המגמות הכי עליונות וקדושות ובונה מהם חיים. לא רק חיים פרטיים, אלא חיים במלוא המובן של חיים. זה נקרא מלכות בית דוד. מלכות בית דוד היא בונה את החיים על יסודות בריאים, ולכן החסדים שלה נקראים חסדים נאמנים. כיוון שדרכי ההופעה של המגמות הללו הם דרכים בריאות, לכן ברית עולמים, לכן חסדי דוד הנאמנים לא יחזבו עדי עד. מה מזכיר לנו דוד מלך ישראל חי וקיים? איפה אנחנו נלמד על זה קצת? כן, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. אני לא מבין מה שאני אומר, זה דברים בנסתר, כן? אבל הרב מסיים פה באיזה מהלך כזה, נסתר כזה, כן? תחילת הפסקה זה יותר קרוב אלינו, אנחנו יותר מבינים. אז הרב בא לומר, דע לך, המהלך הזה שהמציאות היא לא מתפשרת, היא לא נשארת בבניין חיובי שדרכי הופעתו הוא ישתמש בסיבות קיורות. המציאות לא משאירה את זה. יהיה מהלך של ריקבון כדי להביא אחריו מהלך של תקומה חדשה, נכון? זה הסברנו. למה זה קורה? כדי לייסד את מלכות בית דוד. מלכות בית דוד, דרכי החסד שלה, דרכי ההופעה שלה, זה חסדי דוד הנאמנים. זה נכון, זה פחות או יותר מה שהרב אומר פה בפסקה. יפה. אז כדי להבין את זה, אנחנו לומדים את הפסקה בקבצים. יש לכם דף. הרב אומר בקובץ קוף סמך ד' שם הרב, זו פסקה שהרב מסביר מה זה חסדי דוד הנאמנים. הרב אומר כך, נלמד את כל הפסקה, נראה מה אנחנו מבינים ממנה. יש לנו פסוק שמופיע בתהילים פייטט. תהילים פייטט זה הפרק שאנחנו רוצים ללמוד, נספיק ללמוד אותו ביחד, אבל זה פרק שכולו עסוק בהופעת מידת החסד. הוא מתחיל, מסכים, אתם דיברנו על זה פרק תהילים פייטט? הכנה לשירות, לא. יש פרק, מסכים לאיתן האזרחים. מי זה איתן האזרחים? אברהם אבינו. אברהם אבינו, שנאמר מי העיר ממזרח צדק. אברהם אבינו, הוא נקרא איתן האזרחים. אבל איתן, זה לישנה דתקיפה. זה לישנה של דבר תקיף. כן? כמו נחל איתן, שלא יחזבו מימה ודיד, נכון? שואל הזוהר, הזוהר שואל, איך אברהם אבינו שהוא מידת החסד? אבל זה זוהר, זה כתוב פה בספר נעים מסמות ישראל, זה מופיע פה, זה קורה מה שכתוב. הזוהר שואל, מה שאנחנו קצת אנשים, הזוהר שואל, הזוהר אומר, היי תושבחת, אברהם אבינו אמרה בשעתה דשתדל בפולחן הדקות שבריחו ואביד חסד בני אלמה, שלא הודיע לכל העולם כולו שהקשבוך הוא שולט על העולם. עכשיו שואל הזוהר, איך יקרה איתן? הרי אברהם אבינו זה כולו מידת חסד. אז איך אברהם אבינו נקרא איתן, שאיתן זה לישנה דתקיפה? אומר הזוהר, איקרי איתן דאיתקף בתקיפו בקדוש ברוך הוא, דה הוא חסדי השם עולם השירה. והכה, אני קצת מדלג פה, הכה איתקה לסיטרה דסמאלה בימינה. כלומר, נכלל צד שמאל, זה הצד של הדין בימין, זה צד החסדים, וזה מה שניסה הקדוש ברוך הוא לאברהם עקדת יצחק וכו' וכו'. ויש פה מהלך שלם שמלמד אותנו, שהמזמור הזה בא ללמד אותנו שהחסד של אברהם זה חסד שהוא לא מוותר על הדין, אלא זה חסד שמופיע את הדין. וזה מה שהמזמור בא לומר לפי הזוהר. מה זה כל כך חשוב אם החסד הזה הוא כולל את הדין או לא כולל את הדין? מה זה כל כך משנה? גם אנחנו לא מבינים בזה מה הכוונה חסד. אז הרב מסביר קצת את זה, בואו נראה מה הרב מלמד. עולם חסד ייבנה. האם עולם חסד, זה הפסוק הזה, עולם חסד ייבנה, זה לקוח מפה, מהמזמור הזה, מזמור פתת, האם עולם חסד ייבנה, זה יכול להיות הסבר לשאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? העולם נברא בחסד, להשפיע מטובו. אומר הרב, ראשית המחשבה של מציאות עולמים צריכה להיות בגבורה, במידת הדין. אין שום רעיון מושכל, כלומר זה לא חוכמה, זה לא בחוכמה, להמציא ברואים בהמון עולמים שאחר כך יצטרכו לחסד. החסד איננו אידיאל, כי אם לאחר ההתהוות, לאחר שכבר המציאות מופעה ועומדת, לאחר שכוח החיים דוחק את היש להיות יש, ולעמדתו הוא צריך לחסד, אף על פי שלא כדאי והגון לכך, מוצר מתנת חינם מכונן אותו ערך ומחנון, ערך בין ברב חסד. אבל להימצא לכתחילה הוא דבר מאושר, כלומר דבר שיש לו סיבה ולקיים אותו, רק שהוא ממלא תפקיד כל כך נחמד, כל כך יפה ומאושר, שהוא על פי הדין, על פי עומק הדין, על פי הדין דוגעות המחומה שבדין. לזאת עולם חסד ייבנה אחרי שאושיותיו הונחו בגבורה. אתם מבינים מה כתוב פה? יסודותיו. אז אם אתה שואל לשתם, סימן שעד עכשיו הבנו. זה לא כל כך קשה. הרב אומר כך, עולם חסד ייבנה, זה יכול להיות מידה שהקדוש ברוך הוא משתמש בה כדי לקיים עולם שיש סיבה לקיים אותו. עולם חסד ייבנה, זה לא יכול להיות הסיבה למה כשבור מקיים עולם. כי העולם קיים בחוכמה. כולם בחוכמה עשית. איזה חוכמה מתגלית בעולם שכדי לקיים אותו צריך חסד? אז לעולם הזה אין תכלית. כדי שלעולם הזה יהיה סיבה לקיים אותו, זה יהיה משהו שהוא מושכל, משהו שמתגלה בחוכמה. לא שקדוש הוא חייב לברוא עולם שאנחנו נבין אותו, אבל קדוש הוא כן ברא עולם שאנחנו יכולים להתבונן עליו בחוכמה. כי לולי שהיינו יכולים להתבונן בחוכמה, לא היינו צריכים ללמוד תורה. כשבור הוא נתן לנו תורה, כי אנחנו יכולים להתבונן על העולם בחוכמה ולהבין עד מקום שידינו מגעת. יש מקום שאי אפשר כבר להתבונן, יש מקום שאוקיי להתבונן, אנחנו לא יכולים להתבונן מה שלמעלה מן העולם, אבל בעולם אנחנו יכולים להתבונן. בעולם אנחנו מתבוננים בחוכמה. כן, אם אתה מתבונן בעולם בחוכמה, אתה לא יכול להתחיל את העולם מחסד. חסד זה יכולה להיות מידה שהקדוש ברוך הוא משתמש בה כדי לקיים את העולם כשראוי שיהיה יש. מה קורה אם היש של העולם ילך ויתפורר? לא יחזיק מעמד, בגלל החולאי, בגלל מציאות לא ראויה, בגלל נפילות. שם כשברוך הוא משתמש בחסד. חסד, חנינה, מאוצר מתנת חינם, אבל זה לא סיבה להתחיל את העולם. לברום מראש עולם שלא יכול להתקבלה בחסד, זה לא עולם שהקדוש ברוך הוא בורא. נכון? הרי לא, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא עולם וראה שאינו עולם מתקיים, לכן שיתף הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים. למה? מה הבעיה? עולם שלא יתקיים, הקדוש ברוך הוא גם מה ישפיע עליו בחסד. נכון? כתוב ככה במדרש, שהקדוש ברוך הוא עלל במחשב לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו עולם מתקיים, העולמות כל הזמן נחרבו, נפלו, שיתף את מידת הרחמים. למה? הקדוש ברוך הוא יברא עולם וקודם ישפיע אותו. למה לא? רואים מכאן שעולם צריך לברוא מידת הדין, והרחמים זה רק שיתוף למידת הדין כדי לקיים את מידת הדין. כלומר, לעולם הזה יש ראשית. העולם הזה עניינו להופיע משהו שהוא אמיתי. לעולם הזה יש תפקיד, והתפקיד הזה זה הסיבה למה העולם קיים. והחסד זה מידה שהקדוש ברוך הוא משתמש בה כדי לקיים את הדין. אתה יודע, זה החשבון פה? אז בוא נקרא שוב, נראה אם אנחנו מבינים את זה פה. ראשית המחשבה של מציאות העולמים צריכה להיות בגבורה, במידת הדין. לא מתחילים מן החסד. אין שום רעיון מושכל, כלומר, זה לא בחוכמה, להמציא ברואים והמון עולמים שאחר כך לא יהיה להם סיבת קיום אלא מצד החסד. החסד איננו אידיאל, ודאי שחסד זה אידיאל, ודאי שחסד זה מידה, אבל איננו אידיאל, כי אם לאחר ההתהוות, לאחר שכבר המציאות מופעה ועומדת, לאחר שכוח החיים דוחק את היש להיות יש, כלומר יש סיבה החיים הקיימים, יש סיבה להם קיימים. ובשביל הסיבה הזאת, כדי שהיא תצא לפה, צריך שיהיה יש. אבל היש הזה לא כדאי להתקיים מצד עצמו. לעמדתו הוא צריך לחסד, שאף על פי שאינו כדאי והגון לכך, מוצר מדנת חילה מכונן אותו, אין רחום וחנון, אין רבה, אין רב חסד. מסתבר שכל הבידים שאומר פה הרב, זה כנראה מילים שצריך אותם. אנחנו לא מבינים כל כך. כן, זה אחר כך, בשלב שני, שלישי, שלומדים מדברי הרב, אז בטח יש ערך לכל מילה, למה הרב נוקק פה בכל המילים הללו. אבל אם יימצא לך, התחילה עוד דבר מאושר, מאושר הכוונה דבר שראו להיות מקויה, כמו אשרי. זה גם מאושר, כן, מאושר. אבל מאושר זה כמו אשרי, אשוריו של איש, זה סיבה לקיים אותו. כן, אשרי האיש, זה לא רק. אשרי האיש, איזה אדם מאושר. זה נכון, אדם מאושר זה אדם מקויים. יש סיבה לקיום שלו. להימצא לך תחיל דבר מאושר רק כשהוא ממלא תפקיד כל כך למעלה, כל כך יפה, הוא מאושר. זה המאושר השני, כן? עד שהוא ראוי על פי הדין, עומק הדין, הדקדוק היותר מכוון שבדין. וואי וואי, שלוש דינים. כמו מקודם. אל רחום וחנון, אל רחפיים ורב חסד. כנראה יש בזה, זה כנראה מכוון על פי דברים בפנימיות, כן? שכל מיני כינויים ששכים לאתר את מידת החסד וכל מיני מדרגות מידת הדין. לכן תורה שהיא ראשית מחשבת יצירת כל עולמים מפי הגבורה ניתנה. אורייתא מפי הגבורה ניתנה. נכון? שמענו מפי הגבורה. אוזן ששווה מפי הגבורה. נכון? יש ביטוי כזה מפי הגבורה. למה זה גם מפי הגבורה? כי התורה שזה סדר העולם מתחילה מן הגבורה. וסוף כל סוף. עכשיו, אז בינתיים צריך את מידת החסד כדי לקיים את העולם שראו להיות קיים מידת הגבורה. סוף כל סוף יתאשר העולם עד שיעמוד בגבורה. ואבירי לב הרחוקים מצדקה, זה גמרא בסוף פרק ראשון שברכות, אבירי לב זה אלה שכל העולם ניזון בגללם והם די להם בקו רואים, לא ניזונים בחסד. אבירי לב הרחוקים מצדקה, גיבורים נחמדים שכל טוב, כל הדר תפארת נשכב והם אוהב מפשוטיים, יהיו כל היצורים. אז ידעו את אור טובו וחסדו הכמוס של אל גבורה, המושל בגבורתו עולם, וישמחו ויעלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה. כלומר, לא יהיה מסוס, לא יהיה יסיסו בשמחה, בלי שיגיעו למדרגה הזאת. כי כל עוד וחסד אי אפשר לסמוך בזה. אי אפשר לעלות, לסוס ולסמוך. כי זה חסד. זה רק חסד, אנחנו לא זכאים לזה. לא ראויים לזה. עכשיו הרב אומר, הכרזה דתית שהיא נתוקה לגמרי ממידת הגבורה ומתגדרת רק ברוח החסד בתחילה ובסוף. כלפי מה הדברים אמורים?
הכוונה הראשונה.
אמינות. אמינות, עוד לפני הפסקה שלנו, אמינות זו הכרזה דתית שמייסדת את כולה רק על החסד. חסד בלי גבול, בלי גבורה, בלי תביעה, בלי ניסיון להוליד מן העולם עצמו את המדרגה של אמורה להגיע, נכון? זה אחד מהיסודות הגדולים במינות שמלכות שמיים תבוא. העולם בסס לא יכול להינצל מן השטן, מבית הכלא שלו, כן? עד שתבוא מלכות שמיים, זה ככה הם קוראים להם מלכות שמיים, ותשנה את העולם. נכון? זה שייך לפורמט של סיפורי אחים גרים. אתם יודעים את זה? סיפורי אחים גרים זה פורמט נוסף. העולם מסתבר, אין ישוע, אבל תמיד מגיע איזה גורם מבחוץ. או הצייד. העולם. זה סיפורי אחים גרים. במקורם זה סיפורים, סיפורי מינות. זה פורמט נוצרי. וככה, יש לי בבית מהאוניברסיטה המשודרת, יש לי חוברת על ספרות ילדים. זה הנושא. שם יש פרק שלם על סיפורי אחים גרים. מה זה היה במקור? במקור, היהודים היו הרשעים, זה סיפור מאוד אנטישמי. כל מי שמספר עכשיו על הילדים שלו כיפה אדומה, שידע את הדבר הזה. מה?
לא לספר סיפורים כאלה?
מדי לא לספר. מדי. מה?
כל סוכר חמם.
כן, נכון. למה צריך לספר סיפור שטויות? אי אפשר... אי אפשר בלי זה. נכסה צור לבר זה של הספרות, ספרות הגן.
זה לא קצת גישה של חרדים?
לא. קודם כל, אם גישה של חרדים היא טובה, היא טובה. חרדים זה לא סיבה לומר שזה לא טוב. אנחנו רוצים לעשות מה שטוב.
שלא צריך להתאמץ, והקדוש ברוך הוא יבוא ויוריד עלינו.
אתה שואל את הדבר הזה. אתה שואל אם האם בחרדות יש איזה קצת, לא יודע מה להגיד. זה גישה של גלות. זה גישה של בגלות. הרב אומר, לא עשו את המעבר, לחזור לארץ ישראל. ודאי זה גישה. בגלות יכול להיות גישה נכונה. זה גם, יש פה הרבה חשבונות. אבל לא אמרתי שחרדות זה מינות. לא אמרתי. אבל יש לפעמים בצדדים הקיצוניים הזה, שהרב קורא לזה ארסיות של מינות. כשעל דבר הבגידה הלאומית, כשהרב הוא היה בלונדון ולקראת הצהרת בלפור, ואז ניסו להיכנס פרנסים של אגודה כדי למנוע להגיד שהעם היהודי לא רוצה מדינה, הוא לא רוצה. כן, מה אתה נותן לנו מדינה? הוא לא רוצה. ואז לא נתנו להם, כי זה שלי המלחמה. אז לא נתנו. ושם הרב כותב על דבר הבגידה הלאומית, כותב ממש דברים חריפים על הארסיות של המינות של משהו. אבל לא אמרנו
במאמרי הראייה?
זה מופיע במאמרי הראייה, זה הנוסח המתוקן בעברות, זה מופיע בעברות ג' משהו. אז דבר הבגידה הלאומית, משהו חבל על הזמן, דברים חמורים מאוד. טוב, מכל מקום, בכלל אני אומר לכם, דירו לכם שבכלל הדברים שצריך ללמוד ברב זה עקרות ג', עקרות ג' זה דברים מאוד נפלאים. אז הרב כותב במאמר שלו על דבר הבגידה הלאומית, טוב, לא יודע איך אפשר למצוא את זה, זה כבר דגל ירושלים, זה לפני זה. הוא אומר משפטים מאוד 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 קשים ששייכים מאוד למה שאתה אמרת, אבל אני לא יודע איך אפשר למצוא את זה. אז הוא כותב, לא, כי זה דווקא יפה לקרוא את זה, לא נקרא את זה. קיצור, אנחנו בואו לרגע בואו נחזור אלינו. מתי שאני אקרא לכם את זה? קודם כל, הרב אומר ככה, והכרזה דתית שהיא נתוקה לגמרי ממידת הגבורה ומתגדרת רק ברוח החסד נכלה בעצות, בשקר יסודה, ולא תעמוד. כי עד ארגיע לשון שקר, כלומר, לשון שקר יש לה קצבה, עד איכן היא מגיעה, ומרוחקת היא מתפארת עולמים, ומזיו העליון המלא תעצומות ועוז לאלוהים. אז ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגרימי. איפה השם מתגלה? השם מתגלה בגבורה של האנשים, שם זה מתגלה. בגלל שאתה שאלת אותי, זה כל כך מפריע לי שאני לא יכול להתחפש את זה, זה לא כל כך טוב, אז אני לא עושה מה שצריך, אנחנו לא נגיע. טוב, לא משנה. עכשיו חפשו פה, איפה זה יעזור הבגידה הלאומית?
אנחנו נזמין את הימבר מאחורה, אתה שהוא משולח את הקצינים.
מפתח נוסעים. אבל עזור הבגידה הלאומית, טוב, חבר שם. טוב, לא משנה. סגרנו בגמר. בתורת אמת, אשר ניתנה מפי הגבורה בעומק הליכות, עכשיו אנחנו מגיעים רבותי אלים. תורת אמת, אשר ניתנה מפי הגבורה בעומק הליכותיה, בתכונת בניין, קודם כל יש לנו הלכות, אמינות היא זנחה את ההלכות, את דקדוקי ההלכות. אז כמובן אנחנו החרדות, כמובן שאת הדין, כלומר את המשפטים ואת הדקדוקים שיש, זה ודאי לא זנחה. הרי מי קבל? זה לא צריך להבדיל בין קדוש לתמה. אנחנו רק מדברים תורת אמת השנתה בגבורה בעומק הליכותיה, בתכונת בניין אלוהים מראש מקדם ועצוב ותכלית הכל. זאת האמת שלנו, זאת תורת אמת. וכנסת ישראל שושנה העליונה יתווהי עללים תקיפים, כך כתוב במקורות הקודש שלנו, שמצד אחד זו שושנה עליונה, ושושנה, חז"ל אומרים, לבנה, והיא מלאה רוך ומלאה הופעה, אבל על מה היא יושבת? על עלים תקיפים. כנראה התקיפות הזו של האיתנות שמידת הדין, והיא נעצרת מגבורה שלמעלה. עכשיו אנחנו מגיעים שעומק חסד עולמי עולמים, חסדי דוד הנאמנים. מה זה חסדי דוד הנאמנים? חסדים המהווים את הגבורות היותר אידיאליות. זה חסד, זה דרך של הופעה, של השפעה, כוח של הנהגה, של שלטון, של יצירת עולמים, אבל זו הנהגה כזו שמכוונת לא לאפשר לעולם להיות כפי שהוא בכל מחיר, אלא להביא השפעה כזו שתגרום לעולם להיות מתוקן ולהתאים אל המחשבה היותר עליונה שעמדה ביסודו. זה הגבורות היותר אידיאליות. מה זה גבורה? גבורה זה המידה האלוהית להופיע ולהשפיע מגמות עליונות נעלמות ולהפוך אותם להיות מציאות גלויה. לכן צריך לצמצם אותם, לכן צריך לפרט אותם, לכן צריך להוציא אותם מן ההלם אל הגילוי. כל אלה שכן למידת הגבורה. מידת החסד של דוד היא חסד נאמן. מה זה חסד נאמן? חסד שהתולדה שלו היא מציאות שהיא נאמנה למקור, נאמנה למחשבה שעומדת בראשית היצירה. זה נקרא חסדי דוד הנאמנים. החסדים, יש פה הגדרה, ממש בפסקה הגדרה, החסדים המהווים את הגבורות היותר אידיאליות, והיא המנצרת בכל מלחמות ההוויה. כן, מלכות בדוד, דוד זה מלכות שהיא מושלת, שהיא נלחמת, שהיא מנצחת. אורי, אורי, נבשי עוז, זרוע השם, אלוהתי מחצבת רב, מחוללת אני. הרב מסביר שלכן דוד המלך, מלכות בדוד, חיה וקיימת. בדיוק בגלל הסיבה הזאת. אני לא צילם את זה, אנחנו עכשיו בעמוד, בעולת היה בעת, עמוד, זה ראש חודש פה, עמוד שין עטף, סליחה, לא, לא, הנה עטף למד תף למד. מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית ההולכת עם הנהגת מלכות שמיים הדבוקה באומה בכללה לדורותיה. היא, מלכות בית דוד, נושאת את עיניה למרחוק, ליסודו של עולם, הנהגה שתסדר את העולם על פי יסודו, תיווסד מלכות עולמים. וגם את הליכות הצדק והמשל, כמו איך ראוי להתנהג עם העולם, מה ראוי לתבוע מן העולם, היא דנה לא על פי ההווה לבדו, כי ההווה לבדו מרכך לפעמים את הלב, אלא דנה על פי מידת הנצח ואחרית הגדול שיש לכללות כנסת ישראל בעולם. עכשיו אנחנו מסבירים מה זה חסדים ששייכים אל הגבורות היותר אידיאליות. אז מסביר הרב, יש גבורה שהיא הצורך של איזה אידיאל להופיע בעולם כפי אידיאל של ההווה. כל מלכות הרי שהיא מסדרת את העולם, היא לא יכולה לאפשר לעולם להופיע כפי משהו, צריכה לסדר אותו. אבל לפי איזה ערך? יש ערך שהוא מתחשב מאוד, ערך של חיי אישה, הוא מתחשב מאוד עם המציאות של עכשיו, עם המצוקות של עכשיו. אבל יש את הערך של העולם כפי מה שהוא עמד במחשבתו הראשונה, כפי מה שהעולם צריך להתקן לעתיד לבוא. צריך להשפיע השפעה כזאת, לאפשר השפעה כזאת, שתביא את העולם לתיקונו ותדון אותו על פרקי הנצח, לא על פרקי ההווה. התורה זה לא איך להסתדר הכי טוב עם ההווה, זה איך להתנהג עם ההווה באופן כזה שילך ויצטרף להנהגה שלמה שמביאה את העולם לתיקון כפי שיהיה בנצח שלו. אז מלכות בית דוד, אני קורא שוב, גם את הליכות הצדק והמישרים, כלומר גם את המשפט, איך להתנהג עם העולם, איך לתבוע את העולם כפי מה שראוי, היא דנה לא על פי ההווה לבדו, כי ההווה מרכך לפעמים את הלב, אלא על פי מידת הנצח והחרית הגדול של גללות כנסת ישראל בעולם. זאת הייתה המעלה העליונה של דוד, שהיה לבבו שלם עם השם. על כן הייתה מלכות בית דוד ביסודה וקל לנבואה, כי הנבואה הרי היא מתבוננת על העולם לא לפי המבט בהווה, אלא לפי המבט העתידי שלו, איך ראוי להיות. מלכות שדבקה עם נבואה, זו מלכות בדוד. דוד המלך היה מלך עם נביא, אבל לא רק זה, אלא גם היה נביא תמיד לצידו, נכון? היה נתן הנביא, גד החוזה, תמיד היו נביאים לצד דוד המלך, שמואל הראשון.
מלכות דוד היא
זו מלכות,
לא על פי עכשיו, על פי העתיד.
כי בדיוק, מצוין.
אז מה זה, אבל זה לא יוסף? אבל
למה? יוסף זה בני רחל, זה עלמה דהתגליה, ולאה זה דוד, זה עלמה דהתקסיה.
אבל הרב
לא יודע מה הרב אומר פה, בוא נלמד מה הרב אומר אצלנו, יש הרבה חשבונות בזה. בית יוסף זה מלכות הדבקה בנבואה. הרב אומר שיוסף זה תורה ואחים זה נבואה, נכון? זה מתאים למה שאנחנו לומדים פה. ומתברשו. הרב גם אומר, לאה זה על מד התגנסייה, ורחל זה על מד התגליה. גם מתאים למה שכותב פה. אז יש לך מקור שלא מתאים לך, נסדר אותו אחר כך. הרב אומר ככה, שימו לב, מה זה מלכות בית דוד? מלכות בית דוד, המלכות, היא מאפשרת את ההופעה של העולם. אז החסדים שלה, הם לא חסדים שהם עסוקים רק לאפשר חיי שעה, אלא החסדים שלה עסוקים לחיות בעולם שלנו מה שמתאים לחיי עולם. אבל אז אולי בשביל זה בכלל לא צריך מלכות, רק חסד יהיה? לא, כי אנחנו צריכים שהחיי שעה יהיו מכוונים לחיי עולם. לכן מלכות בית דוד למנים שלה לירח, לא לחמה, נכון? אנחנו עומדים בקידוש לבנה, אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, כי מלכות דוד משנה לבנה, כי הלבנה מקבלת את התורה מן השמש, והלבנה זה חיי שעה, אבל זה חיי שעה שמכוונים אל מול חיי עולם. לכן על דוד המלך נאמר בתהילים פתא, כירח גיקון עולם ועד בשחק נאמן, ועד בשחק נאמן סלע. מה זה ירח יקול לעולם? הרי הירח כל הזמן משתנה והאור שלו הולך וזה נכון, אבל יש נבואה עתידה שירח עתיד להיות קיים כמו החמה, כלומר שחיי שעה יוכלו לשקף חיי עולם. זה מלכות בית דוד. אתם מבינים מה זה מלכות בית דוד? מה זה חסדי דוד הנאמנים? לכן בפסקה שלנו אומר הרב על החסדים הללו שהם ברית עולם שלא יחזבו עדי עד. זה נחל איתן, לא נחל אכזב, כמו איתן האזרחי. וכשאברהם אבינו הולך להילחם להציל את לוט, חז"ל אומרים, בשביל מי הוא הולך להציל את לוט? כדי שמי יצא מלוט?
דוד.
נכון? אבל איך דוד בהתחלה יוצא? על ידי עמונית, עמון, על ידי סיבות כאורות. אבל בסופו של דבר יש תיקון גדול לזה. איך הולך חשבונות פה? לא יודע להגיד את החשבונות, אבל לא, ככה הרב כותב. רגע, בוא נראה. לכן מלכות בית דוד ביסודת, אני מקריא לכם שוב. פה, אין את זה לפניכם, זה במותף למד בית כבר הגענו. לכן מלכות בית דוד ביסודת וכאן הנבואה. ועשה כל מעשה על פי הצד השם הנשגבה. כי לא ממלכת שעה היא, כי ממלכת עולמים. ששינויי הזמנים ודורות לא ישלטו עליה. דוד עבדי נשיא להם לעולם. ההתרה שמלכות בדוד שהיא כל כך כוללת שצ'ין שקט על הבריאה בכללה, כוללת בה גם את כל הכוחות הנפשיים של הבירות, קשיות לב, יש מהלך שלם, רבותיי, על מלכות בדוד, יש מהלך שלם בכל אומר דוד לא חטא. שם הרב מסביר מה זה מלכות בדוד, ואיך הנפש דוד צריכה לכלול את כל המידות, וגם את המידות שהן כאורות, כי זה כל המהלך השלם שהולך לבנות, מכל המצוקות הולך לבנות חיי עולם. וגם כשהם נצרפים ונקים, הם מוצאים את מקום המגבול מסוד הדור הנהגתה, מתוך כללותם של הגרודות שמתעבוד במלואה על כל האושר והטוב. העין החודרת הרואה את השקפות המרות בהפכן לטובה, תהיה זכרתה את טוב המציאות ואת אור האהבה וחן ממלא יותר בורה רוממה ועליונה. המיעוטים מתרבים והפגימות מתמלות. זה בדיוק המהלך של הפסקה שלנו. בהתחלה החסדים הם חסדים שיש בהם פגימה, ולכן האור הולך ומתקהל, כמו אצלנו יסודות הולכים ו... כן? עד שבמהלך כל הדרך, דרך כל החסדים הללו, דרך כל החסדים השפלים, הולכים ומתכוננים חסדים נאמנים, הופעות, השפעות טובות שמיוסדות על יסודות בריאים שחוזרים ונהיים ברית עולם. זה המהלך של הפסקה שלנו. מצוין רבותיי, על זה נאמר, כן? תראו את, את הפסוק שהרב מביא פה. דוד מלך ישראל חי וקיים, ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אוי, זה הפסקה שלנו. וזה תיווסד מלכות עולמים לאור השם וטובו באחרית הימים. זה נקרא, ופחדו אל השם וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם, פחדו הכוונה משום מידת הדין, אל השם ואל טובו באחרית הימים. זה תיווסד מלכות עולמים לאור השם וטובו באחרית הימים. זה פסוק. כל זה רבותיי, זה לבאר את הפסקה שלנו. בטח יותר ממה שאמרנו כתוב בפסקה, אבל קצת הבנו שהדברים בדברי הרב מכוונים, ולא סתם. אז למדנו שהמהלך הזה של דברים שמסדים ליסודות כאורים, שאחר כך הוכרים ונרכבים, ואחר כך בנויים על יסודות טובים יותר, גם הם אולי ירחו וירקבו, ויבנו עם יסודות יותר, עד שיבנה יסודות הבריאים, זה המהלך של הירח. שהולך ומתמלא מפגימותיו, עד שהוא הולך לכונת על מלכות בית דוד הנאמנה, ברית עולם שלא תיקרת. וזה הביאור של מהלך הגאולה, כפי שאנחנו הולכים ונמצאים בתוכו. כוח לכם, שבוע הבא יש חופשי. אנחנו לכן נלמד